פרשת בשלח, השבועות הראשונים שעם ישראל מתנהל בהם, שבועות נשגבים. דוד, אולי אתה מוכן לסגור את הדלת? הם השבועות שלקראת מעמד הר סיני. כל השבועות של ספירת העומר, בין שנה לשנה אנחנו עולים את המעלה הזה, ובעצם יש כאן בפרשה הזו תיאור של אורחות החיים הישראליים, שהם מאוד מאוד מיוחדים, ונזכיר אולי נקודות אחדות נקודות חשובות חלק מהנקודות החשובות בתיאור הזה של מה פירוש התנהלות ישראלית, מה פירוש חיים ישראלים. אז נקודה אחת, אולי נזכיר את הגודל האומנות האלוקית, אומנות חמה מאוד מאוד אבהית, מאוד מאוד סלחנית. דוגמאות, קודם כל הפסוקים הראשונים, ולא נחם אלוקים דרך ארץ פלישתים כולה, כי קרוב הוא, כי אמר אלוקים פן ינחם העם. אז לא מביאים לידי התנגשות חזיתית, מוליכים מסביב. אנחנו בדיוק עכשיו לומדים פרק כל כתבי, לפעמים קורה שאומרים לבן אדם לא ללכת להציל את הממון שלו, הוא נשרף באש. באמת, אין הרבה רגעים כאלה. והנה, זה בדיוק מה שכאן מתואר. לא נחם אלוקים דרך ארץ פלישתים. ונינחם. מסביב, לאט לאט. אבא טוב שמגדל את הילדים. לאט לאט. יש רגע של רעב. זה במדבר סין, אחרי חודש ימים, חז"ל מספרים, נגמרה החררה שהוציאו ממצרים, ואז יש מצוקת רעב ותלונה, מי ייתן מותנו ביד השם וכו', וילונו כל אדם בני ישראל. ויש תגובה אלוקית, תגובה מורכבת, אני מזכיר רק חלק ממנה. ויאמר השם אל משה, הנני ממטיר לכם לחם מן השמיים. יצא ויצא בלקטו דבר יום ביומו, למען אנסנו ילך בתורתי, אם לא, והיה ביום שישי וכינות אשר יביאו. יותר מאוחר, בשלבים יותר מאוחרים, יש גם ביקורת על התלונה שהייתה, אבל התגובה הראשונה כאן היא תגובה אומנת, חמה. הנני ממטיר לכם לחם מן השמיים. הביטוי הזה לחם מן השמיים זה ביטוי נשגב מאוד. הלחם הזה הוא באמת נשגב מאוד, והנה לי ממתיע לכם. יש עוד הנני אחד, שוב למשפחת האומנות החמה, ברפידים יש רגע קשה שמשה רבנו אומר לקדוש ברוך הוא, מה עשה לעם הזה, עוד מעט הוסכלוני. הקדוש ברוך הוא אומר לו, עבור לפני העם, ניקח איתך מזקני ישראל. אז יש רבי מאיר במדרש שאומר, עבור לפני העם, עבור על חטאיה שלהם. אז זהו, מה אתה אומר, עוד מעט הוסכלוני? לא, לא נורא. עבור על חטאיה שלהם. ואז הקדוש ברוך הוא ממשיך ואומר, הנני עומד לפניך, שם על הצור בחורב, זה שיצאו מים בסוף. לא אתה עומד לפניי, אני עומד לפניך. הנני, הנני זה מילה של אברהם אבינו בעקדה. כן? קדוש ברוך הוא אומר הנני. הנני עומד לפניך שם, על הצור בחורב. נו, זה כלומר, אלה דוגמאות של קו שאנחנו רואים אותו בפרשה, שהוא מאוד מאפיין, באמת מאפיין את כל תולדות ישראל, כל הניהול האלוקי אותנו, אומנות, חמה, אבהית, סלחנית, קבועה. טוב. על יד זה נזכיר עוד נקודה שקצת קשורה בזה, שגם כן קשורה בזה, אבל היא גם עומדת לעצמה. יש כאן הביטוי, פסוקים הראשונים, השם הולך לפניהם יומם בעמוד ענן על חותם הדרך, בלילה בעמוד אש להעיר להם. הנה האומנות החמה הזאת. לא ימיש עמוד הענן יומם, רגע סליחה, והשם הולך לפניהם יומם בעמוד ענן על חותם הדרך, בלילה בעמוד אש להעיר להם, ללכת יומם ולילה. לא ימיש עמוד הענן יומם ועמוד האש לילה לפניך. עכשיו בואו נקשיב אל הביטוי הזה, ללכת יומם ולילה. מה כתוב כאן? אפשר להקטין אותו, נגיד שלא שהלכו 24 שעות ביום, אבל הלכו ביום, הלכו בלילה, זה לא יכול אפשר להם. אפשר להם ללכת ביום, ללכת בלילה, יש להם עמוד ענן, יש להם עמוד אש, קצת. כן, אבל אפשר לשמוע את הביטוי יומם ולילה, כמו שאנחנו מכירים אותו, שהוא בעצם אגדה. אגדה, יומם ולילה זה אגדה. אגדה דו סיטרית. צד אחד, אתה שומע שעם ישראל, לך יומם ולילה? לא יאומן, אבל זה מה שכתוב. בדיוק לקראת ההליכה הזאת, זה היה אכילת קורבן הפסח, שהייתה ציווי כזה של ככה תאכלו חגורים, נעליכם ורגליכם, מקלכם בידכם. שאלנו על זה, מה? למה צריך להחזיק את המקל ביד? הרי אתם לא תצאו איש פתח ביתו עד בוקר. צריך להחזיק את המקל ביד, צריך ממתיכם חגורים, נעליכם, אפשר נעלי בית, אפשר. שם קרים של אל הסדר. נו, אבל שמענו מה שאכילת קורבן הפסח, כאשר בחוץ מתחוללת מכת בכורות, והיא כזאת של ראיתי ופסחתי, ראיתי את הדם הזה, של העניין הזה. אז עם ישראל אוכל קורבן פסח, עוצמים את העיניים ומתעצמים, זה הציווי, ככה תאכלו אותו, להתעצם בנכונות ללכת אחר השם אלוקנו, להתעצם ברוח של לכתך אחריי במדבר. אז זה אמר ירמיהו בדור החורבן, זכרתי לך חסד נבואייך אהבה תפילותיי, לכתך אחריי במדבר. זה הלכתך אחריי במדבר הזה. אז בקורבן פסח עצמנו את העיניים, וכל שנה בקורבן פסח אנחנו בעצם חוזרים על זה, עוצמים עיניים ובעצם אוכלים בסגנון כזה שאנחנו אומרים כאילו באש ובמים אנחנו מוכנים ללכת אחר השם אלוקנו, המקל ביד, נפתחים חגורים, נעליכם ורגליכם, אנחנו הנני, כזה בגדול. אז באכילת קורבן פסח זה הכרזה מתוך המעשה, אתה מבין יבין, זה נשימה, זה מנגינה, אבל פה זה ביצוע, פה הולכים. זה מה שירמיהו מזכיר את ההליכה, לא את המנגינה שאמרנו אנחנו מוכנים ללכת. לכתך אחריי, הלכנו, וכתוב כאן יומם ולילה. צד שני, אותו יומם ולילה שבעצם אתה שומע ממנו משהו כזה אגדי שלא יאומן, אותו יומם ולילה הוא גם דו סיטרי, הוא מהצד השני, הקדוש ברוך הוא הולך לפני יומם ולילה. זה מה שכתוב כאן. רואה מי שעמוד, שם הולך לפני יומם ועמוד ענן דרך ולילה עמוד יש להעיר להם ללכת יומם ולילה. אז יש לנו 24 שעות כאלה מצד הקדוש ברוך הוא של אומנות חמה שמובילה אותנו, ויש לנו כזה מין כלל ישראל שלכת אחריי כזה, נו. וזה לעומת זה מתאימים אחד לשני, שתי המנגינות האלה, שתי הבחינות הללו. והרי אנחנו מכירים את הביטוי הזה, אנחנו חוזרים עליו מדי ערב, אנחנו מכירים אותו מפרק א' יהושע בן נון. שני ביטויים מהפסוק הזה, מהפסוקים האלה, שני ביטויים עברו לפרק א' ויהושע. ביטוי אחד זה יומם ולילה, ביטוי השני לא ימיש עמוד הענן יומם עמוד האש לילה לפני העם, נכון? לא ימיש כתוב בספר יהושע בשערי ארץ ישראל שיהושע הוא הראש הממשלה והרמטכ"ל, והוא מנהל את אמור לנהל את הכיבוש ואת ההקמה. אז כתוב לא ימוש ספר התורה הזה מפיך והגית בו יומם ולילה. נו, ראש ממשלה בימים של כיבוש, של מלחמה, יש לו מה לעשות. יש לו מה לעשות, הוא מקבל הנחיה כזאת. והיה, אם היה רגע אחר כך שחזל אומרים שיהושע כנראה עסק באיזה עניינים ציבוריים ויכול היה כן בכל זאת ללמוד, אז בא מלאך השם, חרבו שלופה בידו. אז חזל אומרים שהביקורת הייתה על איזושהי בחינה שהיו צריכים ללמוד, נו. אז המנגינה של שערי ארץ ישראל, של ספר יהושע, של בניין ארץ ישראל, מנגינה מתאימה לפסוקים האלה. הסטנדר של יהושע בן נון הוא עם המנגינה הזאת, הדו סטרי, כל מה שאתה יכול פה לנשום, תעביר אותו לסטנדר של יהושע בן נון. וזה, ויהושע בן נון יש לו פסוק ביניים אחד שמקשר, מוביל מפרשת בשלח אל פרק א' ביהושע. יש מקום שכתוב יהושע נער לא ימיש מתוך האוהל, זה כתוב פרשת כי תישא כמובן. יהושע נער לא, הנה הלא ימיש הזה, הבשלח עובר, כן, עובר דרך פרשת כי תישא. אתה שומע מי זה משרתו, משרתו גדול שימושה יצק מים, כן, משרתו יהושע בן נון, למה נשכתוב שם משרתו, לא, לא, נער לא ימיש מתוך האור. ואחר כך הקדוש ברוך הוא מצווה אותו ומברך אותו בסגנון הזה שהוא מנתג אישית, הוא מקיים את הלא ימיש, הוא נער לא ימיש, והוא אז בן 60 שנה בערך, נער, נער, והוא לא ימיש. ואחר כך הוא מגיע ככה לפרק א' ביהושע. נו, אז את זה, את החפצה הזה אנחנו מוצאים כאן. הנה, אנחנו מתחילים לשמוע מה זה כלל ישראל, אחר כך נשמע איך נכנסים לארץ ישראל. עכשיו יש בפרשה תיאורים של איך נראית תחנה ישראלית, תחנה ישראלית, אירוע ישראלי היסטורי, איך מה המרכיבים שלו, איך נראה כזה דבר, מה פירוש מאורע ישראלי היסטורי, איך איזה מרכיבים יש לו, איך מעבדים אותו. אז יש כמה דוגמאות בפרשה. אולי נתחיל במקום שהתורה מאוד מבליטה את זה, אחרי שירת הים, ויעשה משה, ושלושת ימים לא מצאו מים. מגיעים למראה, מראה, מים מרים, נו, ואילונו, ונשתה, ויצעק אל השם, ויראו השמץ, וישלך אל המים, וימתקו המים. שם שם לו חוק ומשפט, ושם נישאו. תורה מדגישה שם, שם, פעמיים אומרים לך שם. שם שם לו חוק ומשפט ושם ניסהו. השם הזה הוא משהו עקרוני, אופייני. הייתה בעיה, לא היה מים. ואז הייתה גם תלונה, והיה טיפול של משה רבנו, והיצעק, יצעק זה צעקה, זה לשון של תפילה. הוא יצעק אל השם, היורה השם עץ, והשלך, ויתקו המים. ושם באותו מקום שהיה אירוע ממלכתי כזה, עם בעיה, ועם ריבוד כזה של משה רבנו, ועם תוצאות כאלה, אז המקום הזה הופך להיות תחנה של תורה. תחנה, אני חושב שהיא התחנה הראשונה של תורה. כי זה עוד לא מעמד הר סיני, אבל זה, במקום הזה ניתנו חמש מצוות, ביניהם מצוות שבת. שם שם לו חוק ומשפט, דיני. שם ניסה, חמש מצוות אומרים חזל, גם כבד תביך ותימך. אז מה? מקום שהיה אירוע ממלכתי, הייתה בעיה, והגיעה גם תלונה, והיו נסיבות, והיה טיפול של משה רבנו, והיו תוצאות ניסיות, אלוקיות כאלה, שהמים נמתקו, והחוויה הזאת, הרשמים האלה, כן, הופכים להיות עכשיו תחנה של תורה, והתורה מדגישה את זה. שם, שם, במקום שהאומה עברה את החוויה הזאת, ויש לקחים, ויש תוצאות, ויש התרוממות הרוח, נגיד, אז זה הופך להיות תחנה של תורה. והתורה מדגישה את השם הזה, שם, במקום שהייתה בעיה, שם שם לו חוק ומשפט, ואחר כך שם, שם ניסהו, צריך להגיד מה זה הניסהו הזה. אבל כל פנים, זאת היא תחנה ישראלית שיש לה, כן, זה מתחיל עם בעיה, וזה עובר לתלונה, וזה עובר לטיפול של משה רבנו, עובר למענה אלוקי, ואחר כך זה הופך להיות תחנה של תורה. אז זה לא דין במראה, אתם מבינים? זה דין בתחנה ישראלית. אירוע ישראלי, למשל, ניקח דוגמה נוראית, חורבן בית המקדש. זה גם כזה דבר. שואה, זה גם כזה דבר. היה חפצה נוראי מאוד, והוא נקלט כמו שנקלט, ויש מגילת איכה, בסוף כתוב, השיבנו השם אליך ונשובה. עם ישראל כל שנה ושנה עושה תשעה באב. ובסוף מזה צומחת פרשת התשובה, והיה כי יבוא לך כל הדברים האלה ושבת מהשיבות. זה כן, זה הנה, פה אנחנו מתחילים להכיר את עצמנו, מתחילים ללכת על הרגליים. מי אנחנו? מה חוקת החיים שלנו? אז הנה אומרים לך, בוא תכיר מה זה תחנה ישראלית. אותו דבר, הזכרנו קודם את מדבר סין. מדבר סין זה ב-15 באייר, חודש אחרי שיצאו, אומרים חז"ל, החררה שהוציאו ממצרים נגמרה. היא חררה ניסית, שעליה למדנו בשבוע שעבר, שהיא כבר החמיצה. טוב, נגמרה, רעבים, מה לאכול. הייתה תלונה, ואילנו כל עד בני ישראל. באותה תחנה, שבעצם מתחילה שוב עם איזה מצוקה, והיא התחנה שבה יש שני דברים מאוד מאוד נשגבים. היא התחנה שבה ניתן המן. המן זה לחם אבירים, זה לחם של מלאכים. מזכיר לנו את המצע שלמדנו עליה בשבוע שעבר. זה משהו כזה שלא מעל מעדן. יש בו ניסים, הוא יורד לצדיקים קרוב לפתח ולפחות צדיקים יותר רחוק, והוא יורד לפי מספר הנפשות, ואם מותירים עד הבוקר אז בירום תולעים, ובשבת יורד לחם משנה. זה לחם פלאי, והוא ממש אידיאלי כזה, גם אין לו הפרשות מהגוף, כן, הוא זה לחם אידיאלי ממש, לחם של מלאכים, מלאכי השרת חזר, לחם אבירים. ובעניין הזה של הלחם הנשגב הזה, נזכיר שבעצם היה לנו שלוש תחנות של מזון. הייתה חררה ניסית שיצאה ממצרים, מחליף אותה לחם מן השמיים הזה, פה, בתאריך הזה, יש אומרים שזה היה בעצם כבר ל"ג בעומר, י"ח, כי הגיעו בט"ו. טוב, כל פנים, לחם מן השמיים, הוא ממשיך את את החררה שהוציאו ממצרים, ואת המן אכלו עד בואם אל ארץ לא שבת, לקצה ארץ כנען, נכון? אז הלחם של ארץ ישראל הוא מחליף את, את הלחם הזה מן השמיים. אז אם אנחנו עושים פירמידה, אז תבין באיזה מדרגה זה לחם של ארץ ישראל. יש חררה, יש לחם מהשמיים, ועל גבי זה בראש הפירמידה עומד לחם של ארץ ישראל. זה שצריכים טרקטור לגדל אותו, זה לא נהיה פחות גדול, נהיה יותר גדול. שאנחנו במו ידינו, במו רגלינו, מגדלים את הלחם הזה. כל פנים, מדבר סין זה תחנה שבה ניתן לנו הלחם מן השמיים, ובה גם יש התקדמות חשובה. זה לא התחלה, התחלה כבר הייתה במראה, שם ניתנה השבת, אבל פה יש ממש כן, לימוד תורה סביב עניין השבת, שהוא השתחתר והכינו לחם משנה וכולי. כאן יש, נאמר, התקדמות ראשון, די ראשונית של עניין השבת בישראל ניתנת במקום הזה, יחד עם הלחם הנשגב מן השמיים ניתנת השבת הנשגבת הזאת של ישראל. שבת זה, שבת זה כל התורה כולה. אנחנו לומדים מסכת שבת, נכון? זה שבת, זה מה זה שבת? שבת זה פילף, לא משהו כזה שלא מהלמד. נו, ואיך זה מתחיל? מתחיל עם בעיה, רבים, אין מה לאכול. התחנה הזאת המופלאה שבה אמורה להינתן, אמורים להינתן הלחם מן השמיים והשבת, לא אמורים להינתן, באמת ניתנו, אבל הם ניתנו בתחנה, כנל תחנה עם סיפורים, סיפורים, בעיות, חוויות, לקחים, ואחר כך זה הופך לתחנת הלחם מן השמיים, והיא תחנת השבת. והנה, כן, דיברנו על אפיונים של תחנה ישראלית, של מאורע היסטורי, של העיבוד שלו, של הפירות שלו. הנה, אותו דבר אחר כך רפידים. רפידים, בסופו של דבר, הזכרנו כבר קודם, הנני עומד לפניך שם על הצור בחורב, ושם משה, כן, משה יקע בסלע ויצאו מים, ומאז הבאר מלווה את עם ישראל. אז איך התחיל שם, איך התחיל הסיפור? לא היה מים, נכון? לא היה מים, ואין מים משתותה. וירא בעם משה, ואמרו תנו לנו מים. ואחר כך משה אומר לקדוש ברוך הוא, מה יעשה לעם הזה? עוד מעט הוסקלוני. ואז הקדוש ברוך הוא אומר, עבור לפני העם, עבור לחטאיה שלהם. ככה הרב מאיר מסביר במדרש, הנה היא אומר לפני רשע מהצור בחורה, בסוף יצא מזה המים האלה. נו, אז שוב תחנה נועדה לדברים מאוד גדולים, מתחילה עם בעיה, והבעיה ולא היה כל היה 100% בבעיה, היה בעילונו, גם זה חלק מהסדר. לא תמיד כל הציבור הם מתנהגים כמו שצריך, גם זה חלק מהסיפור, יש בעיה, תלוי. יהושע בן נון לא התלונן, ולא כלב בן יפונה, ולא אהרון הכהן. נו, אז עם ישראל יש לו כל מיני קולות, כל מיני חלקים, ועם כל החלקים וכל הקולות, בסוף כאן ניתנה הבאר הזאת, נכון? והבור על חטאיה שלהם. תשבוך אומר לי משה, אתם מבינים את הביטוי הזה של רבי מאיר, כמו שרבינו אומר עוד מעט אוסקולוניה, רבי מאיר עבור לפני אבא, לא נורא משה רבי, לא נורא, לא נורא, עוד מעט אוסקולוני. ואחר כך התחנה הזאת הופכת להיות מלחמת עמלק, ושם מלחמת עמלק מידי משה אמונה, והיה כאשר ירים משה ידו בגבר ישראל, משבדים את ליבם לאבים שבשמיים. כן, זה גם כן, כן, משהו מאוד מאוד נשגב הדבר הזה. ככה מתנהלת מלחמה, ידי משה אמונה, משבדים את ליבם לאבים שבשמיים, גבר ישראל. כל הפורים נמצא בתוך התחנה, נכון? כל מלחמת עמלק, נו. פורים הנשגב, שכל המועדות עתידים להתבטל, חוץ מפורים. נו, אז הנה, כאן זה צמח, בתחנה הזאת, עם המרכיבים שלה, עם הפרשה שאנחנו פשוט מתחילים להכיר את עצמנו. לא סתם להכיר את עצמנו, אלא להכיר את החיים התורתיים שלנו. למשל, יש כאן ביטוי לקראת, במדבר סין, לקראת הלחם מן השמיים, כתוב, למען אנסינו, הילך בתורתי אם לא. מה זה הילך בתורתי אם לא? צריך עיון, מה הכוונה? אם ישירו עד הבוקר או לא ישירו, אם ייקחו לחם משנה או לא ייקחו, צריך עיון, איך להבין את זה. כל פנים זה נקרא ילך בתורתי. אתם מבינים? ילך בתורתי זה יתנהל בצורה ישראלית אשר מתאימה לאורחות החיים הישראליים במעלתם האלוקית. זה נקרא ילך בתורתי. זה תורתי, זה תורתי, אתם מבינים? בשלח זה פרשת מתן תורה. ולא מתחיל מאיתו, מתחיל מכאן. לא רק בגלל שיש כאן תחנת מראה שניתנו חמש מצוות, כי יש כאן אורחות החיות הישראלית. אורחות החיות הישראלית. אורחות של תורה, זה חפצה של תורה. לקיים ישראל שמתנהל בצורה כזאת וכזאת, נשגבת, עליונה, טהורה, קדושה, זה החיות הישראלית הזאת, זה נקרא תורה, זה נקרא תורה. זה נקרא ילך בתורתי. עוד נקודה שבעצם אנחנו כאן רואים אותה, מגיעים למראה, אין מה לשתות. בסופו של דבר מתנהל נס, נס אפילו ממש הפוך, שמשליחים עץ מר והקדוש ברוך ממתיק את המים. אז בעצם באופן טבעי לא היה מה לשתות, ועם ישראל בסוף שותה מים ניסיים, וככה גם קורה בסוף ברפידים, המים גם כן, מים מן הסלע. וגם במדבר סין, שוב, לא היה מה לאכול. לא היה מה לאכול. והפתרון היה פתרון ניסי, לחם מן השמיים. זה ממש, כן, נס, אין מילים. נס, כי פשוטו, לחם מן השמיים. זה פילף לא. הנה, גם קוראים לזה, מנהו. מה זה מנהו? מה, זה פשוט אגדה, אף אחד לא יכול להבין את זה. מה זה הדבר הזה? מה זה? מי שרואה את זה אומר, מה זה? מה זה? זה פלא, משהו, כן? זה השם שלו. ודרך אגב, עם ישראל המציא את השם הזה. הוא אומר, אחר כך התורה קוראת גם לזה ככה, כך צנצנת זה, ושים שם מלוא המרמן. אבל בעצם השם של זה, זה עמידה משתאה מול הנס. זה ה... משהו כזה שלא מעל מעל. וזה המזון של עם ישראל. מה? הבאר הניסית של מראה, הבאר הניסית אחר כך של רפידים, הלחם הזה מן השמיים. למה זה ככה? האם לא היה יותר פשוט לסדר שבדרך הטבע יהיה לנו משהו... דרך הטבע, לא יודע מה. יבואו אחד מהעמים הסמוכים ויציע לנו מים, יציע לנו לחם. אפשר, אין מעצור לשם לסדר איזה חברים טובים שיבואו ויעזרו לנו. נו. אז מה הפירוש של דבר? שאת הכל אנחנו מקבלים בנס, והיה בטבע אין פתרון, אנחנו מתנהלים בצורה ניסית. יש לנו על זה דבר אחד שמתאים לזה, ואנחנו נזכרים בו, ויש לזה דבר אחד שלכאורה לא מתאים לזה, ואנחנו שואלים על זה קושייה. מה שמתאים לזה זה המסלול אל ארץ ישראל, אשר אברהם שאל את הקדוש ברוך הוא, במה ידע כי ירשנה? והקדוש ברוך הוא אומר לו, תשמע, אתה שואל במה ידע, ידוע תדע, זה יהיה סיפור, יהיה לך מסלול, גר יהיה זרחה בארץ לא להם, עבדו, בעינו אותם, וכן וכולי, וחז"ל אומרים שהוא הראה לו את כל הארבע מלכויות, לא רק את גלות מצרים, כי לצערנו כל הארבע מלכויות זה המסלול שלנו אל ארץ ישראל. והקדוש ברוך הוא אמר לו, תשמע, תראה, אנחנו יודעים איך זה היה נראה אחר כך, הבדום הזה, זה עבודת פרך, וכל הבן הילוד היורות השליחו. ובשפה של הגדה של פסח שמתארת את זה, אומרת שבכל דור ודור קמים עלינו לחלוטין והקדוש ברוך הוא מצילנו מידו. אז זה המסלול אל ארץ ישראל. אברהם שאל והקדוש ברוך הוא ענה לו, ידוע תדע, עם ישראל יעבור מסלול, ובמסלול הזה הוא ינשום עמוק מאוד שהוא אומה ניסית, היא לא חיה בדרך הטבע. זה הדרך אל ארץ ישראל, זה נקרא לקבל קורס אל ארץ ישראל. רק הקדוש ברוך הוא אמר. אז הנה, אז גם פה אנחנו הנה בדרך אל ארץ ישראל. אז באמת זה ממשיך בדיוק את התגלות מצרים, זה בדיוק מתאים לארבע מלכויות. אנחנו נס, אנחנו לא חיים חיים טבעיים, אנחנו חיה שברקיע וישראל שמה, אנחנו לא כמו אומות העולם, אנחנו משהו חפצה אחר. זה לא סתם אנחנו זוכים בנס, יש לנו תעודה אחרת. זה שאנחנו זוכים בנס מן השמיים, כי יש לנו תעודה שמימית. יש לנו, אנחנו כמלאכי השרת, לא רק במן שאנחנו אוכלים, אלא במה שמוטל עלינו. כן? ולמען האנושות, כי אנחנו סגולה מכל העמים, נכון, יהיה הרבה את השם בראש הערים, ניסה מגבעות, נראו אליו כל הגויים. אז אנחנו מן התעודה האלוקית, מרוממת, ניסית, קדושה, שמימית, שמתנהלת בצורה ניסית, כי יש לה מטלות ניסיות, היא נושאת תכנים ניסיים אלוקיים. הנס מתאים לנו לדגל שלנו. הרב זצ"ל מסביר ש... מה זאת אומרת? למה הנס הוא כל כך אופייני? כי בדרך הטבע בן אדם יכול לעשות טוב, מה אני יכול לעשות? יש לי מידות רעות, מה אני יכול לעשות? יש לי מידות רעות, מה? לא, קשה לי לתקן. אצלנו, בעם ישראל, אין כזה דבר. יש לך בעיה, יש לך מידות, בסדר, תבוא. קשה לך, נו. קשה לך בדרך הטבע, יהיה לך נס, יעזרו לך מהשמיים. אל תגיד קשה לי, אין כזה דבר. אנחנו אמורים, יש לנו מטלות אלוקיות כאלה, קדושות, נשגבות כאלה, שלא מתאים לנו שיהיה לנו מין תירוצים שאנחנו, שהטבע עוצר אותנו. הטבע לא עוצר אותנו. אנחנו ממלאים את התעודה שלנו, כשצריך נס אז יש נס. בדרך כלל לא צריך נס, אבל אין כזה תירוץ לעם ישראל, קשה לי, אין קשה לי. יש מאמצים ישראליים, וכשצריך אז גם יש נס. אז זה שאנחנו נס, חיים בנס, זה שייך לתעודה שלנו, לרמה המצופה מאיתנו, לאיזה מדרגה מדובר. אז הנה, אז עם ישראל מכיר את זה מגלות מצרים ומכל הארבע מלכויות, והמסלול הזה, הנה כאן עכשיו הולכים להר סיני, הולכים לארץ ישראל. אז באמת אנחנו כאן מתקיימים בנס, כי הנס הזה מאפיין אותנו. אבל לכאורה יש דבר שזה לא מתאים אליו. לא מתאים אליו. מה? בארץ ישראל לא חיים בניסים. בארץ ישראל חיים לכאורה, מה זה? והיה משמע. נכון? איך אנחנו חיים בארץ ישראל? יש שדה, ברוך השם יורד גשם, כמו שאנחנו זכינו בימים האחרונים, פילי פלאים של גשם, ברוך השם. שפע מהשמיים, מזורים, קוצרים, אוכלים, ומתנהלים בדרך הטבע, יש טרקטור, יש זה, מה? אז מה? אז אנחנו נס או אנחנו טבע? בייחוד כשאומרים לנו שהדרך לארץ ישראל יהיה מסלול של נס. ידוע תדע. אתם תנשמו עמוק את זה לאורך הדרך שאתם לא אומה של טבע. ועכשיו מתחילים ללכת ממצרים להר סיני, ואחר כך ממשיכים לארץ ישראל, ומתנהלים התנהלות לא טבעית, לא טבעית. ממשיכים לאכול לחם מן השמיים. נס כל יום. ומים מן הסלע. והשם הולך לפניהם יומם, לילה, עמוד הענן.
אז איך זה אחר כך מתאים לארץ ישראל? אז בעצם, קודם כל, לגבי ארץ ישראל בעצמה יש מחלוקת בין רבי ישמעאל לרבי שמעון. רבי שמעון בר יוחאי, אתם יודעים, כן, הוא אומר שהוא מצדד שבאמת הכי אפשר שאדם זורע, חורש בשעת חרישה וזורע בשעת זריעה וקוצר בשעת צירה, תורה מתי עליה, אלא בזמן שישראל עושים רצונו של מקום, מנחתם נעשה בידי אחרים. ורבי ישמעאל אומר לו שהנגב היא מנהג דרך רץ, כן, הולכים לשדה, עובדים 3 שעות ביום, אחר כך באים לישיבה. ורבי ישמעאל, רבי שמעון בר יוחאי אומר זה, כן, שיושבים כל היום בישיבה, רבי ישמעאל אומר הולכים קצת לעבוד, 2-3, נו, אבל גם לפי רבי ישמעאל, זה בעצם, זה לא נכון להגיד שבארץ ישראל מתנהלים חיים טבעיים. מה זאת אומרת, מתנהלים חיים? הנה, והיה עם שמוע. והיה עם שמוע. אתם זוכרים את הסיפור על אבא חלקיה? אבא חלקיה ואשתו, שלא היה גשם, ומתפללים. ובזכותם יש להם בית כל כך קדוש, כל כך צדקותי כזה, סיפור על אבא חלקיה ואשתו, בית, כן, מה זה, תורתי מובהק. ובסוף הם מתפללים, והקדוש ברוך הוא מקבל את התפילה, ובאים עננים, מתחיל העננים באים מהצד של אשתו, ולא מהצד שלו. למה? אז הוא יודע להסביר את זה, כי אשתו נותנת לעניים לחם, והוא נותן כסף עד שהם הולכים למכולת, נשארים רעבים. חוץ מזה היא מתפללת על הרשעים שיחזרו בתשובה, והוא מתפלל שימותו. אז הגשם בא מהצד. נוקח את הדוגמה הזאת, יש כזה מין אבא חלקיה שמכוחו בא גשם לכל הציבור, ובא גשם בצורה ניסית. הנה, הוא בא מהצד שלה, לא מהצד שלו, ויש לו הנהגות כאלה שכולם צריכים ללמוד ממנו. זה נקרא התנהלות בטבע? התנהלות בטבע, זה בעיה עם שמוע, זה מסכת תענית הדבר הזה. אם לא יורד גשם, הם עושים תעניות. איזה תעניות? נו, יש מסכת תענית, תראה מה עושים. עושים, כן, 6 ו-7, תענית ציבור, ומתפללים, אם זה לא עוזר, עושים עוד תעניות. ואם זה לא עוזר, אשר לך השם ישמור, אז מתנהלים כנזופים למקום. יש מסכת תענית, זה לא מסכת טבעית. מטפלים בגשם בטיפול של מסכת תענית. נו, ויש שנת השבע. שנת השבע זה דבר טבעי? זה לא דבר טבעי. ציוויתי את ברכתי, כן, עשתה את תבואתה לשלוש השנים. ופעם בשבע שנים יש מיטה. ואחרי זה גם כן עוד עד שמותה, עד שמגיע הפירות שאפשר לאכול אותה. אז זה עם ישראל, מדינת ישראל מקיימת את הסחר החוץ שלה עם מדינות, עם חברות עולמיות, וכולם יודעים שפעם בשבע שנים יש מיטה, ועם ישראל חי וציוויתי את ברכתי. ורואים את זה? כל העולם רואה את זה, בטלוויזיה רואים את זה. זה קידוש, קידוש השם עולמי כזה. שם ישראל בוטח בשם, ובשנת השבע כולם באים לכולל, כולם לומדים, וציוויתי את ברכתי. נו, זה טבע? זה לא טבע, כן. זה נס. גם שבת זה נס. מה, כל מקום לא עובדים בשבת, כל הגויים. יש גויים, יש גויים שלמדו מאיתנו באמת. עשות יום אחד שבתות. אבל זה בא מעם ישראל הדבר הזה. זה למשל הדוגמה הזאת. להתנהל באורחות מסכת תענית ולהתנהל באורחות מסכת שביעית, זה לא טבע, זה נס. ובעיין תפילת שלמה המלך שהקים את המקדש, שהוא מתאר כל מיני מצבים שחס וחלילה אין גשם או מה,
אז באים לבית המקדש ומתפללים וחוזרים בתשובה, מטפלים במצב, ויש נביאים שעוזרים לנו ואומרים לנו מה לעשות. זה ולאן אנחנו אמורים להגיע? אתם מבינים? לאן אנחנו אמורים להגיע? אמורים להגיע לקיום של רמה ציבורית כזאת של לאהבה ולעובדו בכל לבבכם ובכל נפשכם. זה התקן של האווירה הציבורית בארץ ישראל. תקשיבו למילים האלה. אווירה ציבורית זה אומר שככה מדברים ברדיו. איך, מה מדברים ברדיו? יש אווירה כזאת של לאהבה ולעובדו בכל לבבכם ובכל נפשכם. זה האווירה הציבורית בעם ישראל. ככה זה השפה של אמצעי התקשורת, זה השפה שמדברים ברחוב, באוטובוס, זה לאהבה ולעובדו בכל, מה זה, כן? מה זה לאהבה ולעובדו? כן? איזה רמה, על מה מצביע המדחום כן? טמפרטורה כזאת של מה זה להט ציבורי כזה של לאהבה ולעובדו בכל לבבכם ולנפשכם? זה הטבע של ארץ ישראל. זה עושה את ארצכם ביתו. ואם זה לא ככה, אז חס וחלילה, כן? מי מטפל בזה? מסכת תענית מטפלת בזה. איך משיגים את הדבר הזה? שיש תעניות ציבור, זה בשביל זה, להרים את הרמה. אז יש כאלה צדיקים, כמו רב חלקיה, שמכוחם כולם זוכים, כולם לומדים. ויש מסכת תענית, ולומדים אותה בבתי המדרש, בעיון, ויודעים איך להתנהל. ויש נביאים, יש נביאים, יש אלישה, יש אליהו הנביא, אלישה הנביא, יש שמואל הרועה. איך נכנסנו לארץ ישראל? עמוד המים, כן? יש בחזל דעה שאומרת שעמוד המים הגיע לגובה של 300 מיל, שראו אותו כל מלכי מזרח ומערב, הירדן. וכשהיה צריך, אז יהושע בן נון אמר שמש בגבעון דום. לא, השמש שמע בקולו. וכשהיה צריך, אז היה בנים מהשמיים, שהקדוש ברוך הוא שלח. וכשהיה צריך, אז בא מלאך השם והיכה את מחנה אשור, כשעם ישראל כבר ממש במצב קשה מאוד, כן? זה בימי חזקיהו. בא מלאך השם בלילה אחד, היכה 185 אלף. זה נקרא טבע? זה נקרא טבע? אז שאלנו קודם קושייה, מה זה המסלול הזה של אנחנו כן? ידוע תדע, המסלול אל ארץ ישראל, גלות מצרים, ארבע מלכויות, זה חיים לא טבעיים, חיים בנס. ומה שחיה בנס, קמים עלינו לחלטנו, קדוש ברוך הוא מצילנו. איך זה מתאים לטבע של ארץ ישראל? אמרנו עכשיו, מה זה הטבע של ארץ ישראל? אין טבע של ארץ ישראל. ארץ ישראל מתנהלת בנס, לא בטבע. גם לפי רבי ישמעאל, אתם מבינים? גם לפי רבי ישמעאל, מסכת תענית קיימת, ותפילת שלמה קיימת, וכל ה... כן. מאיפה באים העננים? מאיזה צעד? כל פרט מושגח. זה בתחום של גשם, יש עוד כל מיני מרכיבים לחיים הישראליים, יש מרכיב ביטחון, יש מרכיבים כלכליים נוספים. נו, הכל כמו שכתוב פרשת, אם בחוקותיי תלך.
אז מה בכל זאת פירוש השינויים בהנהגה?
מה?
אז מה בכל זאת הפירוש של השינויים בהנהגה? זאת אומרת, הבנתי שאין קושייה.
אנחנו לא אומה של טבע, אנחנו משהו אחר. אז המים מרים ואנחנו מקבלים מים לא בדרך הטבע, יש לנו דרך אחרת. ונגמר הלחם ובא לחם מהשמיים, לא בדרך הטבע. אנחנו אומה של חיות עם חוקיות אחרת, לא חוקיות רגילה טבעית של כל הגוי. יש לנו תעודה שמימית, כי אנחנו עם גובה אחר, אנחנו מלאכי השרת. אז אוכלים לחם של מלאכי השרת. הנה הפרק הזה שהזכרתי קודם. חז"ל אומרים, יש שריפה לבן אדם, אומרים לו, לא, אתה לא חייב לכבד את השריפה, לא נורא. לשמור את השבת. זה טבע. זה לא משנה, צריך ללמוד את הפרק, יש שם, יש שם הרבה קולות, יש דעות שראשונים, אבל, אבל יש, כן, המילה של הפרק, את זה היא אומרת.
סוף סוף, אבל יש הרי שינוי. זאת אומרת, אני מבין ששניהם זה, זה נס, אבל סוף סוף מן לא המשיכו לאכול ממש באותה צורה של...
אז לא באותה צורה, אז מה?
זה כאילו נס יותר, יותר ניכר.
מה?
המן זה נס יותר ניכר.
בסדר.
אז למה זה השתנה?
המן יותר ניכר. אז המן יותר ניכר. ואחר כך באים לארץ ישראל, אז הנס הוא פחות ניכר. הוא נס. שביעית זה נס. מסכת תענית זה נס. זאת אומרת, יש גוונים של נס. בסדר. יש מדרגות, כמה זה בולט. באה מלכת שבאה פה בירושלים, אמרה, נו, לא הוגד לי אף החצי. כן? נו. טוב, עכשיו, כדאי להזכיר עוד משהו. אנחנו בדרך, אנחנו בדרך לפרשת יתרו. תראו איזה רגעים נשגבים יש בדרך לפרשת יתרו. מה זה, כן, בחמושים עלו בני ישראל מארץ מצרים. בני ישראל יוצאים ביד רמה. הקדוש ברוך הוא לא נחם דרך ארץ פלישתים וזה, אבל היו חלקים בעם ישראל שיצאו חמושים, ובני ישראל יוצאים ביד רמה, כן? נו, ואחר כך מגיע מה שמגיע, ואז יש ביער ישראל את היד, כן? אנחנו אומרים, זה בסיפור זה זמרה. ויושע השם בים הוריד ישראל יד מצרים, ויער ישראל את מצרים מת על שפת הים. יש קומות, קומות של אמונה כאן. ויושע, ויער ישראל את מצרים מת על שפת הים. על גבי זה, ויער ישראל את היד הגדולה אשר עשה השם במצרים, נושמים את העניין ומבינים בעצם מה עומד מאחורי הדברים. על גבי זה עוד קומה, ויראו העם את השם, עוד קומה, קומת רוח. על גבי זה עוד קומה, ויאמינו בשם משה עבדו, מדרגות, מדרגות. ועל גבי זה עוד קומה, אז ישיר משה בני ישראל. נו, אומה עומדת ושרה. מי שמע כזה דבר בכלל, שאומה עומדת ושרה? שירה נשגבת, שירה מרוממת, שירה כל כך מטיבה לראות את הדברים, שהיא מגיעה אל רגעים של התעלות. היא אומרת, השם ימלוך לעולם ואין. היא רואה מקדש השם כוננו ידיך. מה זה? מי שמע בכלל כזה מין חפצה שאומה עומדת ושרה? לא, כן. היום, אפילו היום, מדינות שהן חיות מאות שנים, יש להם משרד חינוך ואמצעי תקשורת וסופרים ומשוררים. אז שמעת פעם שאומה עמדה ושרה? שמעת כזה דבר? ופה יצאו עם לפני שבעה ימים שהיו עבדים ועבדו עבודת פרך ועבדו עבודות אפר ובוץ, והם עומדים ושרים שירה כזאת. נכון, זה, אתם מבינים? מה זה, מה פירוש עם ישראל? מה זה הדבר הזה? זה מין, זה בדיוק מה שאמרנו. זה חפצה מלאכי, הדבר הזה. איך אפשר בכלל, כן? לשמוע כזה דבר. כמו שבאמת אחר כך בספר דברים, אני אהיה כדבר גדול הזה, או אני שמע כמור, שומע עם כל אלוקים, או אני שאה אלוקים, אבל לא ככה לא גוי מקרב גוי. הנה, איפה יש כזאת אגדה של אומה עומדת בשעה? ושירה כזאת נשגבת. נו. אחר כך יש, כמו שהזכרנו קודם, יש... כן, משבדים את ליבה, מלבים שבע שמיים. כאשר הרים משה ידו, משבדים את ליבה. ואז גבר ישראל. וגם עצם זה שבתוך הים ביבשה, נרשון בין המנדב, כן, מים עד צבא, זה יש כאן רגעים מאוד מאוד נשגבים. זה בדרך אל מעמד הר סיני. מעמד הר סיני, פרשת יתרו, גם כן יש בו, מה זה, כל אשר דיבר השם נעשה ונשמע. זה הכרזה אמיתית, רצינית, נושאת אמת גדולה של ישראל. כל אשר דיבר השם נעשה ונשמע, באו קוף חף ריבו מלאכי השרת, קשרו לכל אחד שני כתרים, אחד כנגד נעשה, אחד ונשמע, זה לילה עולה. זה המשך פרשת בשלח, זה הפרק, כן, הפרק הזה של מתן תורה בפרשת יתרו. אז הרגעים הנשגבים הללו, והזכרנו קודם גם את ככה תאכלו אותו, ככה הייתה אכילת, כן, ואת היום ולילה, אתם זוכרים. אז הרגעים הנשגבים של פרשת בשלח מתאימים לסגל של מעמד הר סיני, שהיה בו דבר כזה, כן? שממש כל אשר דיבר השם נעשה ונשמע. אבל בעצם אנחנו צריכים להבין שהרגעים הנשגבים הללו של פרשת בשלח ופרשת יתרו, כולל נעשה ונשמע, זה בדרך אל תורה, אתם מבינים? זה בדרך אל בית המדרש. זה בדרך אל 48 דברים שהתורה נקנית בהם. זה בדרך אל הקיום הישראלי בארץ ישראל, שעליו אמרנו קודם, לאבא ולעובדו בכל לבבכם ובכל נפשכם. זה לשם מגיע הסגב הזה. זה שיש באמצע רגעים נשגבים כאלה, כי אנחנו אמורים לחיות חיים נשגבים, וזה חיי התורה שלנו. זה אנחנו, זה המהות שלנו. כן. התורה נקראת שירה. ואיך נראה בית המדרש עם 48 דברים שהתורה נקנית בהם? בית המדרש הזה הוא נשגב כזה. אנשים של בית המדרש, אנשי שירה, אנשי רוח, אנשי ערך, כן, ענקי רוח. זה אנשי בית המדרש. זה עם ישראל. אז כל הרגעים הנשגבים האלה של פרשת בשלח, זה לא כדי להתאים למעמד הר סיני של איך מקבלים את התורה. זה בדרך אל התורה. זה חיי התורה שלנו. זה ההתנהלות שלנו. זה אנחנו, זה תעודת הזהוי. זה שיעור הקומה שלנו. אנחנו שירה. אנחנו כזה מין תמונה כזאת. תמיד אנחנו שרים. לא פעם אחת שיש קריאת ים. אולי נזכיר עוד זאת השם מילה אחת על משה רבנו ואחת על אהרון הכהן בתוך הפרשה הזאת. משה רבנו כתוב ממש בפסוקים הראשונים כל הפרשה הזאת, משה מנהל אותנו בכל הגדלות הזאת, אבל אחד הפסוקים הראשונים: ויקח משה את עצמות יוסף עמו, כי השביעה השביעה בני ישראל אמור, פקוד יפקוד אלוקים אתכם, ואז ניתן את הסותה מזה איתכם. בואו ננשום עמוק את מה שכתוב כאן, תמוני. עם ישראל הולכים, חלק מהם גם עסוקים ב... כן. שעסוקים. מוישה רבנו לוקח את עצמות יוסף, כי השבע השביע. יוסף היה לפני מאות שנים, נכון? יוסף. ויש איזה אמת שיוסף השבע השביע, זה שבועה חשובה מאוד, פקוד יפקוד. ומוישה רבנו אשר מנהל אותנו, הוא מנהל אותנו, הוא מנבט אותנו, והוא נאמן לאמיתות ההיסטוריות שלנו. הוא, כן, הנה, יש שבועה כזאת של יוסף, מוישה רבנו עסוק ב... אנחנו הולכים עם, עם האור של יוסף, כן? וזה עיניים כאלה גדולות שמאוד מתרוממות מעל כל מיני פרטים קטנים או נמוכים או מה. מוישה רבנו עם האמת ההיסטורית הגדולה הזאת של, של השבועה, השבועה המרוממת הזאת, הנוסחת בנו אמונה של יוסף, פקוד יפקוד, תדעו לכם, תאמינו, זה יחזיק אתכם. מוישה רבנו עכשיו מנהל את היציאה, והנה אחד הדברים הכתובים, הראשונים שכתובים זה, הוא עם ה... אתם מבינים? עם הגובה שלו, עם האמת שלו, עם האמת הנחרצת הזאת שהוא... אז יש לנו כזה מין מוישה רבנו, הנה זה חלק מהנוף שלנו. ועוד יש לנו כזה מין אהרון הכהן. איפה נזכר אהרון הכהן בפרשה? כמעט לא נזכר. רק פעם אחת כתוב שאחרי שירת הים כתוב, ותיקח מרים, אחות אהרון, שאותו בידה, ותצאנה... זה גם כן דבר מסגר מאוד, לקחו תופים. עם ישראל, כן? לא הספיק לצאנה. מי לקח תופים? איפה היה ראש לקח לתופים? אולי ספי... נשארותם צורות ו... גרושו ממצרים, לא יכלו להתמהמה, גם צידה לה, אז הם תופים לקחו. טוב, אני אומר, מסוגל. התופים האלה, אתם מבינים, זה... והשירה הזאת גם של מרים, את כל שירי הלכת שאתה מכיר אני יודע, מיום העצמאות, מאיזה מצעד של צבא הגנה לישראל, כן, תעצום עיניים, תזכר. זה, מרים באה ואמרה, עכשיו צריך פה להתרומם, צריך לנשום את המאורע, צריך ל... כן, זה דברים כל כך גדולים, כל כך נשגבים, שפה עכשיו קוראים. נו, צריך לחיות אותם בגדול. זה השירה של משה, וזה השירה של... מרים עם הטוף הזה, נו. בכל פנים כתוב אחות אהרון. מה זה אחות אהרון? יש כאן איזה מאמר חזל שהיא אמרה, בזמן שעוד היה רק אהרון, אז היא אמרה, עתידה היא מי שתלד בן שמושיע את ישראל. נדמה לי שזה מה שמזכירים פה. אז היא בעצם, היא ככה, אחת הדמויות שמכוחה באה הגאולה הזאת, היא כל כך מאמינה בזה, דבקה בזה, והיא גם אמרה, לאמרם, שלך קשה משל פרעה, ואחר כך היא אחת מהמילדות האלה, האמיצות, הדבקות, שבתחיין את הילדים, ותראינה מילדות את האלוקים, נו, אז זה... אבל הכתוב אומר לך שהיא אחות אהרון. אני חושב, אפשר אולי לשמוע עוד משהו בתוך ה... מלבד מה שהזכרנו, שהיא התנבאה עוד, אומר שזה כתוב על הדבר הזה, שהיא... התנבא עוד שהיה רק אהרון, לא נראה לו משה. אחות אהרון, וכאילו כתוב כאן, תשמע, אתה פה רואה פרשת בשלח, דברים כל כך נשגבים, תראה כמו ישר רבנו, מה שהוא עושה פה, מעל ומעבר, מי שמע כזאת, מי ראה כאלה דברים. ואם הייתי אומר לך, תשמע, אתה יודע, כל זה בזכות למדבר צדיקים. יש איזה הבכים, כי היה אחד, יש איזה... זה אחות אהרון. תורה כאילו אומרת, תשמע, אל תשכח את אהרון. כאילו, אתם מבינים, אהרון, הוא יושב בפינה, הוא לא עושה כלום. אבל תדע לך כמה גדול החלק של אהרון בתוך כל הפרשה הזאת הנפלאה, זה התורה אמרה. התורה, אתה יודע מי זה מרים, אחות אהרון. אי אפשר לא להזכיר את אהרון. נכון, יש למדבר צדיקים, לא מדברים עליהם כל כך. הם מאחורי הקלעים, אבל כן מזכיר, כן, אהרון, הרי הוא בעצם, הוא היה אחיו הגדול של משה רבנו, ורעך ושמח בליבו, וכל כך לא מקנה, וכל כך כל כך נאמן, והוא הופך להיות אחר כך הכהן הגדול, ששמות בני ישראל על ליבו ועל כתפיו, והוא אהרון. זהו, אתם תזכירים. כאילו, התורה אומרת, תשמע, תורת פרשת בשלח, דע לך. יש שם בצד איזה אהרון הכהן, תדע לך שיש לו אחוזים גדולים בכל מה שקורה כאן. והוא יושב בפינה. טוב, כמה מתאים, באמת, ברוך השם, הפרשת בשלח כזאת, לט"ו בשבט כזה, לגשם כזה שבא לנו, לקור אותנו מהשמיים. טוב, חזק ונחזק.